קשת, כל שידורי תורה. היום יום שלישי, שיעור של הרב ברוך גיגי בנושאים, בשאלות, בהלכות שבת.
שלום, היום נעסוק בשאלה שנוגעת לכל בית ובהזדמנויות רבות. היא השאלה של הדרך הנכונה להכנת תה בשבת. תחילה נציג את ההתמודדות עם הבעיות השונות שעומדות על הפרק, ולאחר מכן נציע פתרונות שונים להכנת תה בשבת. בדרך כלל נוהגים לכם תה על ידי, בימינו לוקחים שקית של עלי תה ושמים אותה בכוס, שופכים עליה מים מקומקום חשמלי וכו'. השאלה היא, האם יש בזה, בפעולות מקבילות, האם יש בזה איסור בישול בתורה, בשבת. נדגיש שמן התורה יש איסור בישול בין באש, בין בתולדות האש. דהיינו, גם אם אני לא שם את הדבר עצמו בתוך האש, או על האש, גם זה יש בזה איסור בישול. כך מסקנת הסוגיה ב... שבת למתת עמוד א', שם הגמרא אומרת, אמר רב נחמן, בחמה דכולי עלמא לא פליגי דשרי, בתולדות האור כולי עלמא לא פליגי דאסיר, כי פליגי בתולדות חמה. ההבנה הפשוטה לפי רוב הראשונים היא שחמה מותר לבשל בה, ואין לנו כרגע לעסוק בשאלה למה. בתולדות חמה, בתולדות האור, סליחה, לכולי עלמא ברור שאסור, משמע זה בישול, איסור בישול דאורייתא, ובתולדות חמה הדבר הזה הוא אסור דרבנן. מבחינתנו תולדות האור, כיוון שאנחנו משלים בדרך כלל את התה במים חמים שהוא חמום מן האש, זה תולדות האור, תולדות האש, ולכאורה האיסור בישול במים חמים מתולדות האש הוא איסור דאורייתא. אלא שכאן לגבי בישול בכלי ראשון, ואני מרגיש כרגע קודם כל לכלי ראשון, אחר כך נדבר על כלים אחרים, יש דברים לא פשוטים, שאף על פי שמשמע מן הסוגיה שתולדות האור זה דאורייתא, בכלי ראשון יש בעיקר בירושלמי השתמעות שאולי כל איסור כלי ראשון הוא רק מדרבנן. כך מופיע בירושלמי בשבת פרק ג' הלכה ה', ואמר רבי זיירא, איזה הוא חלוט ברור, מה נקרא בישול ברור, כל שהאור מהלך תחתיו. וכאן, איזה הוא תפשיל ברור, כל שהאור מהלך תחתיו. לפי הנוסחה הזאת, יוצא בעצם שלפי הירושלמי, רק אם האש ממש מהלכת תחתיו, זה נקרא בישול, אבל אם יש כלי ראשון שכבר הורד מן האש, ואתה שם בפנים איזה משהו לבשל, יכול להיות שבזה, לדעת הירושלמי, אין איסור בישול. דאורייתא. כך משתמע גם בסוגיה אחרת בירושלמי, בפרק ג' הלכה ד', שם נאמר מה בין כלי ראשון ומה בין כלי שני. אמר רבי יוסי, כאן היה צולטת וכאן אינה היה צולטת. לדעת רבי יוסי, אם כן זה תלוי בשאלה של הטמפרטור. אבל אמר רבי יונה, סליחה, כאן וכאן אין היה צולטת, אלא עשו הרחק לכלי ראשון ולא עשו הרחק לכלי שני. מכאן שכתוב שמדברים פה על עשו הרחק לכלי ראשון, נראה בבירור שמשמע שכל דין כלי ראשון הוא רק איסור דרבנן, מחשש שמא יבוא לבשל על גבי האש. כך מסביר שם פני משה, שעיקר הדבר אינו אלא משום הרחק, שלא יבוא לבשל על גבי האש. צריך לזכור בעניין הזה ששיטת הגרא היא שאיסור בישול בכלי ראשון הוא מדאורייתא, והוא אפילו פרש או הגיע בירושלמי, איזה הוא תפשיל ברור, כל שהאור מהלך תחתיו, הוא מפרש כל שהאור היה מהלך תחתיו, ולא ברור אם הוא רוצה לגרוס כך בירושלמי או לא. כל פנים, מספיק שכלי שהיה פעם על האש, אם הוא עדיין בחום של יד צולדת, לדעתו של הגרא יש בזה איסור בישול דאורייתא. צריך לזכור שגם הרמב"ן בחידושיו לעבודה זרה, גם הוא מן הסוברים כנראה שבישול בכלי ראשון הוא דאורייתא, כי כך, בישול בכלי ראשון הוא לא דאורייתא, על פי שיטת הירושלמי. הוא מצטט שם את הירושלמי, שאין בישול ברור אלא באור מהלך תחתיו, וכן אמרו בירושלמי, עשו הרחק לכלי ראשון וכו'. שמע מינה הרחקה דברי הדין. מה זה רק איסור דרבנן? כך סבור גם הרמב"ן, ובאופן כללי רוב הראשונים סוברים שבישול בכלי ראשון הוא איסור דאורייתא. עמדת הירושלמי והרמב"ן הם בדרך כלל לא ננקטים על ידי רוב הפוסקים להלכה, אם כי יש פוסקים שמוכנים לצרף אותם במקרה הצורך ולסמוך עליהם, לחשוב שאולי בישול בכלי ראשון אינו דאורייתא. אני רק רוצה להדגיש כאן נקודה שלא קשורה ישירות לענייננו, אבל חשוב להזכיר אותה, שזה שאנחנו סוברים שבישול בכלי ראשון יכול להיות שהוא לא דאורייתא, לאותם ראשונים שסוברים כן, זה לא חייב להשליך על תולדות האור בהכרח. יש אומרים שמשליכים ואומרים שמי שאומר שבישול בכלי ראשון הוא לא דאורייתא, ממילא גם תולדות האור לא דאורייתא, כי גם בישול בכלי ראשון הוא בעצם תולדות האור. אבל בהחלט יכול להיות שבישול בכלי ראשון יהיה דרבנן ותולדות האור יהיה דאורייתא. לא נאריך עכשיו בזה, אני ארמוז לכיוון הפתרון, שהשאלה פה היא שאלה בעיקרה שאלה הלכתית, כי כיוון שאיסור בישול בשבת הוא איסור בישול דווקא באש, והשאלה היא מה מוגדר כאש לעניין איסור בישול בשבת. ייתכן שתולדות האור, שאותם תולדות שעליהם מדובר בסוגיה בדף למתת, שזה סודר, כל מיני בגדים, שוחם ובחמה, אז אלה דברים שביסודם נקראים מבשלים, וכן יכולים להגדיר אותם כאש. מים שבושלו הם בעצמם על האש, יכול להיות שזה נקרא דבר המתבשל, ודבר המתבשל אולי אין לו יכול להיות בכלל שם של מבשל מדאורייתא, ולכן אם נכון שהוא יש לו תחומו מחום האש, אבל יש לו תחומו מחום האש כדבר המתבשל, ולכן יכול להיות שהוא לא יכול להיות מוגדר כאש מדאורייתא, ואולי בגלל זה הוא באמת רק דרבנן. יכול להיות, אני אומר את הדברים האלה בקצרה, בלי להאריך בזה, יש עוד מה להאריך, אבל בואו נסתפק כרגע בנקודה הזאת. על כל פנים, כאמור, בנוגע לכלי ראשון, יש לנו מחלוקת אם איסור בישול בכלי ראשון הוא דאורייתא או לא, והלכה למעשה, אנחנו פוסקים בדרך כלל שאיסור בישול בכלי ראשון הוא מדאורייתא, וכאמור, יש כמה פוסקים, על פי הירושלמי, שסוברים שיכול להיות שאיסור בישול בכלי ראשון הוא רק מדרבנן, כך וכך הוא אסור כמובן, אבל בכל זאת יש מקום, לפעמים יכול להיות שיש מקום לצרף את הדעות האלה לעניין הלכה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שצריכים לדון בה, כמובן דין כלי שני. כלי שני, בדרך כלל ברוב הסוגיות, הגמרא אומרת שכלי שני לא מבשל. כך כתוב באופן מפורש בסוגיית שבת בדף מ' עמוד ב', שם מסופר סיפור, והגמרא אומרת מי שמהסיפור הזה ניתן להסיק שלוש מסקנות, שמע מן הפלט, אחת מהן מן המסקנות האלה, שמע מן הכלי שני אינו מבשל. אבל מצד שני אנחנו יודעים שיש מקרים בסוגיות שמהם משתמע שיש דברים שמבשלים גם בכלי שני. כמו קוליאס ההספנים, שזה סוג של דג מלוח, שנהגו להדיח אותו מן המים, מן המלח שבו, כדי שיאפשר את אכילתו, בלי זה אי אפשר לאכול אותו על ידי מים חמים מכלי שני. והגמרא אומרת שהדבר הזה אסור באיסור בישול דאורייתא. מצאנו גם שיש דברים שמתבשלים בכלי שני, כגון מלח, לדעה אחת בגמרא, שאפילו בכלי שני הוא מתבשל. אז מצאנו, יש דברים בהחלט לפעמים שכלי שני מבשל אותם. אבל באופן כללי הסוגיות קובעות שכלי שני לא מבשל. כך קובעות הסוגיות. ואז אם זה נכון, השאלה למה, אשמח מה קובעים את הקביעה הזאת שכלי שני לא מבשל. והיראים כותב למשל, בהלכות שבת שלו, שם בחלק ב' בעמוד קוף למדלת, הוא כותב, יזהר אדם שלא להכניס בשבת שום דבר בכלי שני, ואף בכלי שלישי שאת סולדת בו, שאין אנו בקיאים בדברים רכים וקשים, מי הוא מתבשל בכלי שני ומי שאינו מתבשל. זאת אומרת, כיוון שאנחנו לא בקיאים, כל דבר שאת סולדת בו יש להמיר. לא ברור כל כך, עוד נחזור לדברי הירים האלה, כי יכול להיות שמשתמע ממנו עוד עיקרון אחד שנדון בו בהמשך, אבל יכול להיות שלדעת הירים פחות או יותר, ההבחנה היא לא כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, אין לו הבדל בין הכלים, אלא השאלה יד סולדת או לא יד סולדת. וזה מקביל אולי לאותה שיטה של רבי יוסי בירושלמי שהזכרנו, ששאלו מה בין כלי ראשון, מה בין כלי שני, כאן היד שולטת, כאן אין היד שולטת. רק להזכיר שיד שולטת היא הביטוי ההופכי לכאורה של הביטוי אין יד סולדת. דהיינו מקום שהיד יכולה לשלוט ולהישאר שם, היד לא סולדת. מקום שהיד סולדת, היד לא יכולה לשלוט באותו מקום. טוב. כל פנים, אבל יש ראשונים כמובן שסוברים שכלי שני לא מבשל גם אם היד סולדת בו. כך משתמע מן התוספות בדף מ', שם אומרים, תימה, מה ישנה מכלי שני מכלי ראשון, אם יד סולדת בו שניהם צריכים להיות אסורים, אם אין יד סולדת בו שניהם צריכים להיות מותרים. ואז תוספות מתרצים, תירוץ, ויש לומר לפי שכלי ראשון מתוך שעמד על האור דפנותיו חמין, הוא מחזיק חומו זמן לרובה. ולכך נתנו בשיעור בכל זמן שיד סולדת בו אסור. אבל כלי שני, אף על גב יד סולדת בו מותר, שאין דפנותיו חמין והולך ומתקרב. אז לפי תוספות הם מחלקים בין כלי ראשון לכלי שני, לא רק בשאלה של הטמפרטורה, אלא הם תוקבים שגם השאלה של טמפרטורה לאורך זמן היא בעצם הקריטריון הקובע. בכלי ראשון שדפנותיו חמים, אז טמפרטורה נשמרת לאורך זמן ארוך יותר. בכלי שני שדפנותיו קרים, כן? אז הטמפרטורה נשמרת פחות, ולכן יש הטמפרטורה נשמרת פחות, ולכן האיסור אין, אנחנו קובעים שכלי שני לא מבשל. טוב, בגדול יש מקום לדון בדברי התוספות הללו, אני לא אעריך גם בהם ובהסברם, כי עולים מהם כמה קשיים, אבל בוודאי ובוודאי משיטת הרמב״ם נראה לעניות דעתי, בעיקר בגלל שהרמב״ם עולם מדבריו לכאורה מעין סתירה בין דבריו בהלכות שבת, שבהלכות שבת הוא פוסק שאפילו אם הכלי השני היה חם מאוד, בכל זאת אין בו איסור בישול מן התורה. ולעומת זה בהלכות מעשרות, הרמב״ם שם בפרק ג' הלכת התורה כותב, ואם היה חם ביותר כדי שיחווה את היד, לא ייתן לתוכו מפני שהוא מתבשל. אז באמת החיי אדם הסיק מכאן, שגם כשאנחנו אומרים שכלי שני לא מבשל, אבל כלי שני שהיד נכוות בו, גם אם החום הוא עד כדי כך שהיד לא רק סולדת בו, אלא היד נכוות בו, אז סבור החיי אדם, שיש להחמיר בכלי שני כזה כדין כלי ראשון. אבל מהרמב״ם לא נראה שהוא סבור כן, ובאופן פשוט נראה מדברי הרמב״ם שהוא סבור שיש לחלק בין הלכות מעשר ללכות שבת. בלכות מעשר מה שמעניין אותי זה המציאות, האם מתבשל או לא מתבשל. בכלי שני שיד נכבד בו כנראה מציאות שזה מתבשל. לעומת זה בשבת נדמה לי שהרמב״ם סובר שלא משנה אם זה מתבשל בפועל או לא, אלא שהשאלה כאן, הקריטריון לקביעת הדבר הזה הוא קריטריון הלכתי ביסודו, שכלי שני לא מוגדר ככלי לבישול. ולכן כלי שני לא מבשל. טוב, על כל פנים, כאמור, גם לגבי כלי ראשון ראינו שיש ויכוח, אבל כל מודים שכלי ראשון מבשל, ראיתה, מדרבנן, בכלי שני, גם כן יש ויכוח האם הבעיה או החיסרון בכלי שני זה שהוא לא מסוגל לבשל, או שאפילו שכלי שני יכול להיות מסוגל לבשל בפועל, אבל מצד הדין יכול להיות שכלי שני לא נחשב בישול, כאמור, ויש כמה ראשונים שסוברים שכלי שני בפועל לא מבשל, צריך לזכור גם את הנקודה הזאת. על כל פנים, כבר אמרנו שבכלי שני אנחנו יודעים שיש חריגים, והחריגים האלה יכולים להיות מסוגים שונים. דהיינו יכול להיות חריגים בכלי שני, כמו שראינו בסוגיה, בגלל מלח, שאנחנו רואים שמלח מתבשל אפילו בכלי שני לפי דעה אחת בגמרא. יש שלוש דעות שם בגמרא בנוגע למלח. ויש קוליאס ההספנים שהוא חריג. לא. ככלל, יש שאלה כללית יותר ורחבה יותר, והיא מושג שנקרא בשפה היותר מצויה אצל הפוסקים, המושג של קלי בישול. במושג הזה שקלי בישול בעצם טוען או מנסה לייצר מציאות של דברים שאנחנו לא יודעים אם הם מתבשלים או לא. שולחן ערוך בסימן שי"ח, הוא מביא את עמדת היראים, שאסור לתן פת אפילו בכלי שני שהיה צוללים בו. והעירי מסביר מנמק את זה, שבגלל שאתה לא יודע מה מתבשל בכלי ראשון, מה מתבשל בכלי שני, יכול להיות שיש פה איזה בסיס, את החומרה הגדולה, שכל דבר שאתה לא יודע אם הוא מתבשל בכלי שני או לא, אז הרי הוא יכול להיות שהוא קלה בישול. והמגן אברהם והמשנה ברורה אומרים שיש דברים שמתבשלים בכלי שני, ואין לנו בקיאים, ואם כן, בשאר דברים למה יש להחמיר? ואז לא נותר להקל, אלא באותם דברים שמוזכרים בפירוש בסוגיות שהם לא מתבשלים בכלי שני, כמו מים ושמן, שבפירוש בסוגיות שלא מתבשלים בכלי שני, מלח לפי דעה אחת, תבלין שמופיע בסוגיה שלא מתבשל בכלי שני. על כל פנים, זה ממש משאיר לנו מעט מאוד דברים שברור שהם לא מתבשלים בכלי שני. המשנה ברורה כותב דברים מפורשים, הוסיף בזה דין אחר, והטעם בסביר עליה לדעה זו, יש דברים שמתבשלים אפילו בכלי שני, מפני שהם רכים ואין לנו בקיאים. וכן הוסיף לאסור ליתן פת אפוי, דהור רכיך אפילו בכלי שני, הוא הדין, ולדעה זו יש להחמיר נם ובשאר דברים, שלא לתנם בכלי שני. וכן יש פה באמת חומרה גדולה מאוד, להחמיר בכל דבר שעלול להתבשל בכלי שני. כך מכריע באמת המשנה ברורה, והרבה פוסקים נוטים אחריו בעניין זה. יש, אבל כמה פוסקים שמאירים שכלי שני לא מבשל. ככה רוצים לטעון בדעת מרן השולחן ערוך, הרב עובדיה יוסף טוען את זה בצורה ברורה, כלי שני לא מבשל, אפילו אם יד צוללת בו, אבל חוץ מכלי בישול, ואצלו לדעתו, כלי בישול באמת לא צריכים להרחיב אותם לכל הדברים, אלא רק באותם דברים שהוזכרו בפירוש בסוגיה לחוש להם ככלי בישול, אז חוששים, אבל לא מעבר לזה. הפסיקה הרגילה נוטה לראות בכלי בישול, לפחות אצל האשכנזים, באופן פשוט שמחמירים בכל דבר שלא ידוע לנו שהוא בחינת כלי בישול. לפני שנמשיך הלאה, נזכיר שיש עוד דין של עירוי. עירוי מכלי ראשון, אנחנו, יש מחלוקת בראשונים בנוגע אליו, אבל אנחנו פוסקים שעירוי מכלי ראשון, זאת אומרת, אני לוקח מים מחמים שהם מכלי ראשון, כמו מים מהמחם למשל, ואני שופך אותם על שקית שכבר נמצאת בקוס, כן? אז אנחנו פוסקים שכלי ראשון מבשל. והוא מבשל רק כדי קליפה, אבל כדי קליפה זה השכבה החיצונית, כן? בעלי תה שהם עלים דקיקים, אז זה ברור שבכל מקרה זה אסור, לא משנה בכלל, גם בשבת כדי קליפה אסור לבשל גם כדי קליפה מן התורה. בכל פנים, עירוי מבשל כדי קליפה, אבל בתנאי שלא נפסק הכילוח, דהיינו אם אתה מטפטף מים חמים ממש בטפטופים, אז לא מבשל, אבל אם אתה מערה, ובדרך כלל כשאתה שופך ממחם אתה מערה שפיכה רציפה יותר, אז עירוי מכלי ראשון מבשל. ולכן לכאורה בוודאי שעירוי מכלי ראשון צריך להיות אסור. זאת נקודה אחת. עד כאן הצעה של אותם יסודות של כלי ראשון, כלי שני ועירוי. אני רוצה ברשותכם לנגוע עכשיו בנקודה נוספת, והיא שאלת בישול אחר בישול. עלי התה בדרך כלל הם נקלים במפעלים, לוקחים את עלי התה הטבעיים וקולים אותם, ואחר כך מכנסים אותם לתוך השקיות. כיוון שזה עובר כליה, יש כמה פוסקים שכתבו שכיוון שזה כבר קלוי, אז לאותם, יש מחלוקת בראשונים, אם יש בישול אחר כליה או אין בישול אחר כליה, ולהלכה בדרך כלל אשכנזים מחמירים שיש בישול אחר כליה, וספרדים מקילים שאין בישול אחר כליה. ולכן יכול להיות שהדבר הזה נוגע גם לענייננו, אבל צריך לזכור דבר אחד, והוא שעלי התה הכלויים, בניגוד לעלי הקפה הכלויים, עלי קפה כלויים יש כאלה שנהגו ודאי במקום המקומות, לקסוס אותם, לקחת על מין פולי קפה כלויים לפני שטוחנים אותם, והיו נוהגים לקסוס אותם, פול קפה קלוי, יש כאלה שאוכלים אותו. עלי תקלויים הם לא הוכשרו לאכילה על ידי הכלייה הזאת. ולכן באמת הרב עובדיה וכמה תשובות שלו מעריך וטוען שעלי התה לא נשבים מבושלים. אף על פי שקלו אותם, אז זה לא נשב כלייה, כי כלייה היא כלייה רק אם היא מכשירה את הדבר לאכילה. וכיוון שעלי התה האלה לא הוכשרו לאכילה, אז נחשבים עדיין כלא כלויים, ואז יש בהם בישול גם לדעת הסופרים שאין בישול אחר כלייה, בדבר כזה יש להכניס. עכשיו, האם לראות תה ככלה בישול, עלי התה ככלה בישול או לא, המשנה ברורה בסימן שינית ח' סיף קטן למתת, הוא כותב ככה. ואתה נבאר דין בישול עלי התה, השייך בכמה עניינים לסיף זה. תה בשבת, פשוט בפוסקים יש בו משום בישול. ובמזיד, איסור סקילה, בשוגג, חיוך חתן. ועל כן יש לזהה במהות. ובאבונותינו רבים, רבים נכשלים בו, ומקילים לעצמם בקולות שאין בהם ממש. ואז הוא אומר, מוכרח אני לבאר אופני היתר, הוא מתחיל לפרט. ואז אני לא נקרא את כל דבריו, אבל נאמר את הדברים העיקריים. הנה, להראות מכלי ראשון על התה, יש בזה ודאי חשש על מלאכה. תראה, אמרנו שאירוי מכלי ראשון, מבשל, פחות כדי קליפה, וכאן כדי קליפה זה לבשל תעלי. ואפילו אם יצא לתן תעלי התה לתוך כלי אחר, לתוך כלי אחר שיערי החמין לתוכה, דהיינו לתת אותם בכלי שני, אחרי שיש לי מים מכלי ראשון, שבת אותם מכלי שני, ושם לתת את שקית התה, כדי שיהיה למים שם כלי שני, גם כן אסור. טוב, הוא לדעתו גם בכלי שני אסור, בגלל היסוד הזה של כלי בישול. ואז הוא מחמיר גם בזה, ולכן, בכל שכן, מה שמבואל בסעיף זה, יש דברים מבשלים אפילו בהדחה מכלי שני, זאת אומרת, רוצה לטעון שאפילו עירוי מכלי שני יכול להיות שזה בעייתי. ולכן הוא מציע כל מיני הצעות שנדבר עליהן בהמשך. אז כלי ראשון אסור, כלי שני לכאורה לפי המשנה ברורה גם כן אסור, אירוי כלי שני הוא גם כן נוטה להחמיר. מה קורה בכלי שלישי? כלי שלישי באמת יש מחלוקות גדולות בפוסקים בעניין הזה. משה פיינשטיין בתשובותיו, אור חיים חלק ד', סימן עין ד', באותן תשובות קצרות שם, אז באות תתבב, הוא פוסק כך, לדעתו אין איסור בישול בכלי שלישי בכלל. כלי שלישי מותר גמור. כך סובר משה פיינשטיין כאמור, ולכן לדעתו עלי תה או שקית תה מותר לבשל אותה בכלי שלישי. ערוך השולחן מחמיר מאוד בדבר הזה, והוא מחמיר בגלל תפיסה מיוחדת שלו. הוא כותב בסעיף כ"ח בסימן שינית ח', העשב שקוראים תה, שמערין עליהן חמין, ודבר ידוע שבשולן קל ואפילו בכלי שני מתבשלים, כמו שאיננו הרעות, המערי עליהן חמין בשבת, אפילו על ידי כלי שני, חייב חתן. בהמשך, הוא אפילו כותב, עינינו רואות שמתבשלים בכלי שני ובכלי שלישי. אז הוא הולך כאן, שלדעתו יש להחמיר בעלי תה לגמרי. כיוון שזה דבר שעינינו רואות שמתבשלים אפילו בכלי שלישי. גם הרב עובדיה, גם הוא, שאמרנו שהוא לא מוכן לקבל את החומרה הקלאסית הזאת של האחרונים מאשכנזים, מגן רם, משנה ברורה ועוד, שנוטים להגיד שכל דבר הוא קלה בישול, אבל בכל זאת בעלי תה, גם הוא חושש לקלה בישול, ואומר לא להכין תה בכלי שני. מפתיעה בעמדתה, בעמדה מיוחדת, היא שעמדתו של הרב סולובייצ'יק, שהוא נהג להקל בתה בכלי שני, ומובא בספר נפש הרב בשמו, ואני גם שאלתי פעם את הרב ליכטנשטיין בעניין זה, והוא אמר כך שכך באמת נהג הרב, מופיע בספר בנפש הרב בעמוד קופאין, כתוב שם, במשנה ברורה הביא דעת כמה מן האחרונים להחמיר שלא לעשות תה אפילו בכלי שני, ורבינו, הרב סולובייצ'יק אמר בזו הלשון, שהסבא שלו, רב חיים, היה מדגדג במצוות, והיה משתמש בשקיות תה בכלי שני, ואף הוא היה נוהג אחריו להקל בזה גם כן. אז יש איזה כולה מיוחדת, שכנראה סברו שהבעיה בכלי שני היא יותר בעיה הלכתית, לאור הדיוק שדייקנו בלשונו של הרמב״ם, ולכן יכול להיות שסברו שאין להחמיר בכלי שני, אלא באותם דברים שמוזכרים בפירוש בש"ס. על כל פנים, כאמור, מבחינת המסקנות הביניים שהגענו אליהן, אז אין להכין תה לא בכלי ראשון, וזה פשוט, ולא באירועים בכלי ראשון, וגם זה פשוט. בכלי שני ראינו שהרב סולובייצ'יק מתיר, אבל רוב הפוסקים נוטים לאסור, כולל הרב עובדיה יוסף שחשש גם בעלי תה, גם הוא חשש לקלי בישול. באירועים בכלי שני ראינו שהמשנה ברורה גם מחמיר בזה. בכלי שלישי ערוך השולחן מחמיר, אבל אני דעתי בכלי שלישי יש יותר מקום להקל, כיוון שמשה הקל ודעת הרבה פוסקים להקל. בחזון איש למשל קובע שגם החומרה הזאת של כלי שני היא חומרה, ולכן אומר שאין לה, אנחנו נוקטים אותה אלא מפני שהמנהג להחמיר. ואז אומר שכיוון שיש מנהג להחמיר בכלי שני ואין מנהג להחמיר בכלי שלישי, לכאורה כלי שלישי יש מקום להתיר. זה ההבנה הפשוטה. כן, שאפשר להתיר להכין תה בכלי שלישי. אבל יחד עם זה, אם רוצים לצאת ידי כל הדעות בצורה יותר ברורה, כדאי להכין תמצית תה מלפני שבת. עכשיו, כשמכינים תמצית תה מלפני שבת, אז יש שתי דרכים. או להכין תמצית תה לפני שבת, וכדאי להכין תמצית תה לפני שבת בתוך כלי ראשון. כן? כדי שהתה בוודאי יתבשל. כי אחרת אם שמים את התמצית בכלי שני, אז יהיה מותר בשבת רק לחזור לשחזר את הפעולה האחרונה הזאת, ולא יותר מזה. לכן מומלץ להכין את התמצית תה מלפני שבת בכלי ראשון, והשאלה אם להחזיק אותה חמה או לא, אז כאן יותר טוב להחזיק אותה חמה בגלל כמה שיקולים. אם תמצית התה חמה, דהיינו שאחרי שאני מכין אותה, אני שם אותה למשל בקוס או בכלי, קומקום קטן על גבי המחם, אז כשאני בא להכין תה בשבת, הדרך הנכונה תהיה לשים קודם כל את התמצית החמה, ועל זה להראות מים חמים. כי אז אני חוסך עוד נקודה אחת חשובה, והיא השאלה של צביעה במשקין, שיש פוסקים שחוששים לאיסור צובע במשקין. אמנם אנחנו פוסקים להלכה שאין איסור צביעה במשקין, אבל לכן אם אני עושה קודם כל מים ואחר כך אני מכניס את התמצית, אני בעצם צובע את המים. אבל אני שם קודם כל את התמצית ואחר כך את המים, זה יותר קל. לכן זה יותר פשוט לעשות זה כשהתמצית חמה. לכן כדאי להשאיר את התמצית חמה, ואז לשים קודם כל תמצית ואחר כך מים. אם אין אפשרות להשאיר את התמצית חמה ורוצים להשתמש בתמצית כשקרה, אז עדיף לעשות כך שקודם כל להכניס את המים הקרים, ואז לשפוך על זה את התמצית. וכיוון שהמים הם כלי שני, כלי שני לא מבשל מים אחרים שיש בהם תמצית, לכן זה בסדר. והחשש של איסור צביעה במשקין, כאמור רוב הפוסקים לא חוששים לו, לכן זה סביר וזה טוב. זאת הדרך היותר טובה, כאמור, להכין תמצית. עדיף שתמצית תהיה חמה. אם התמצית קרה, צריכים להקדים את המים לפני עלי התה, לפני תמצית התה. לגבי הוספת סוכר, גם סוכר בעצם הוא כבר מבושל, ולכאורה אין בישול אחר בישול, אבל כתבו הפוסקים משנה ברורה בסימן שי"ח סיב קטן עין א', פרוטף שטוב להיזהר שלא לתת סוכר בכלי ראשון, ולא בעירוי מכלי ראשון, ולכן כיוון שהסוכר ימס, אז רואים אותו כדין לח, שיש בו בישול אחר בישול, לכן מותר לתת אותו דווקא בכלי שני. דיינו לאחר שיש לי את התה בכלי הראשון, סליחה, בכלי השני, אז אני מכניס לתוכו את הסוכר ומערבב אותו. יש פוסקים שמכירים בזה, אבל כאמור, אנחנו אומרים פה את הדרך לכתחילה, אז כאמור לכתחילה, או על ידי תמצית, או אם זה תמצית חמה, קודם מקדימים את התמצית ואחר כך את המים, אם זה תמצית קרה, קודם המים ואחר כך התמצית, אם לא הכנו תמצית, אז בכלי שלישי, בכל מקרה את הסוכר מומלץ לכתחילה לתת דווקא בכלי שני, מחשש שכיוון שהסוכר נימוח מיד אחרי ששמים אותו במים, שיש לו דין בשול אחר בשול בדבר לח, לכן אין לתת אותו אלא בכלי שני. עד כאן להיום, שלכוח.